אז מה הדבר הכי חשוב לעשות בזמן משבר?
הדבר הכי חשוב לעשות בזמן משבר זה קודם כל לנסות ליצור בתוך המצב הזה איים של ודאות, מה שנקרא סדר יום, פעולות שיכולות לעזור לי להרגיש שאני מנהל את האי-ודאות הזאת ומפחית בזה את תחושת חוסר השליטה שלי. הדבר השני זה לשמור על קשרים בין אישיים, לשמור על קשרים עם משפחה, עם חברים, להיות איתם. והדבר השלישי שאני חושב שהייתי שם פה זה פעילות גופנית. אז אני אומר, ליצור תוכנית, לשמור על קשר עם חברים, משפחה, אנשים, ולעשות באיזושהי פעילות גופנית. אלה שלוש הדברים החשובים ביותר בעיניי.
מאוד חשובות, גם מאוד ישימות ופרקטיות, אז בואו נתחיל את הפרק ונראה עוד.
אני מזמינה אתכם למסע, לפיצוח הפרעת הקשב שלכם, בכדי שתוכלו סוף סוף להבין ולקבל כלים להגשמת הפוטנציאל הזה שתמיד מדברים עליו. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בהפרעת קשב. אני מרצה וחוקרת באוניברסיטה העברית, מאבחנת ומטפלת, מדריכת הורים ומנחת סדנאות ארגון זמן, סופרת ובעלת טור בעיתון הארץ, מנהלת קהילת אנשי הקשב בפייסבוק וגם מגדלת משפחת קשב. הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות את המודעות להפרעת קשב, ולכן יצרתי את הפודקאסט הזה. ולכל המאזינים, אני גם מעניקה 10% על הקורסים שלי. יש פרטים בתיאור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק.
ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט של אנשי הקשב, בואו נותנים מקום של כבוד להפרעת קשב, ואת כל המידע המדויק וכלים שיכולים לעזור. אז לצערי אין בן אדם שלא עובר או עבר משבר בחיים שלו, או מכיר מישהו שעובר או עבר משבר בחיים שלו. משבר מוגדר כפגיעה באיזון הפסיכולוגי, וזה יכול לבוא לידי ביטוי מבחינה רגשית, תפקודית או גופנית. כשאני למדתי הנחיית מיינדפולנס, קראנו כתבים בודהיסטיים, וזכור לי במיוחד משפט אחד של בודה, שממחיש את הנקודה הזו, יותר נכון שתי מילים, שמהדהדות בי עד היום. ושתי המילים האלה היו, יש סבל, זה הכל. כלומר, כשבודה יצא למסע שלו לחפש איך הוא יכול לעזור לאנשים שסובלים, הוא הגיע למסקנה שכולם חווים סבל בחיים שלהם. ולאחר מכן הוא קבע 4 אמיתות שהן הבסיס לבודהיזם, וזו הייתה אחת מהן. לידה, זקנה, מוות, צער, מצוקה, פרידה, ייאוש, הן דוגמאות לסבל. אבל יש מה לעשות עם הסבל הזה, ואיך להקל עליו, ואיך לחזור לתפקד ולחזור לשגרה. ממש כמו שמולי אמר קודם לכן, הנושא של לשים איים של ודאות, מערכות יחסים, ספורט, זה מאוד מעניין שאמרת את זה, כי אני בדיוק הערב מתחילה קורס ארגון זמן, ואני ככה הסברתי למה זה חשוב דווקא עכשיו לעשות את הקורס הזה בתקופה עכשיו שאנחנו נמצאים בה של משבר. אז לכן אני נורא שמחה לארח היום את פרופסור מולי לעד, שהוא פסיכולוג חינוכי מומחה, פסיכולוג רפואי בכיר, מומחה עולמי בתחום החוסן והתמודדות עם מצבי לחץ, חירום ואסון, ושיקום קהילות לאחר אירועי משבר. אז שלום מולי ותודה שהגעת אלינו.
שלום גם לך.
אז אולי תספר לנו קצת מה קורה לנו בזמן משבר, אנחנו כל כך בכאוס שאנחנו לא כל כך יודעים להסביר מה קורה לנו.
לפני כן רציתי להגיב על האמירה של הבודה ולומר שיש משפט שאני משתמש בו הרבה מאוד גם הוא, פעם של הדלאי למה, שאנשים במצב כזה אומרים, ככה זה. ואני אומר, תוסיפו את מה שהדלאי למה אומר, ככה זה עכשיו. לא יש לך בזה ככה זה עכשיו. אז זה מה שנקרא, ממוקד בזמן. כשאני אומר, ככה זה, זה אומר, מין גזירת גורל. ואנחנו לא רוצים לחוות את זה כגזירת גורל.
השאלה היא, מה קורה לנו כשאנחנו נמצאים בתוך משבר?
אנחנו יצור שבעצם מכיר אי ודאות מיום שהוא נולד. אין עוד יצור אחר בעולם הזה, בכל משפחת היונקים, שמגיע לפה ונבין ברמת התא אפילו בהתחלה, ברמת הקיומיות, שהוא מגיע בלי כסות, בלי יכולת לזוז, בלי יכולת למצוא מזון, באופן מוחלט תלוי בטוב ליבם של האנשים. ואחרים שיתמכו בו, כמובן אצל פרויד זה אימא, אבל בואי נגיד בכלליות, אנשים שעוזרים. עכשיו, זה גורם לסף שאנחנו בעצם באיזושהי ימה מודעים מאוד מאוד לאי ודאות, ומצד שני אנחנו מאוד מאוד חוששים מאי ודאות, כי אי ודאות אומרת לנו שאנחנו כל הזמן נהיה בחרדה מה יקרה, והחרדה הכי גדולה שלנו כמובן זה החרדה מהיום שכבר לא נהיה. ואז כשבא משבר הוא פתאום קוטע לנו את היכולת להאמין שאתמול מנבא את מחר.
זה גם ממש מתחבר למה שאמרת מקודם, מה כדאי לנו לעשות בזמן משבר, זאת אומרת להכניס איים של ודאות, ממש אפילו באמצעות ארגון זמן של הדברים, וקשרים חברתיים, מערכת חברתית. אולי תפרט קצת על הספורט, כי הספורט זה באמת נושא בפני עצמו, שאני גם מדברת עליו המון.
אחד הדברים שצריכים לזכור שלחץ, סבל, הם קודם כל ביצור אנושי, למרות שאנחנו חושבים שכולנו זה 20 סנטימטר של הראש, או משהו כזה, אנחנו קודם כל גוף. אגב, גם בקופסה שנקראת מוח, יש הרבה דברים שאחרים על גוף. ולחץ, משבר, טראומה, הם נתפסים קודם כל בגוף. ואם אנחנו לא נשחרר אותם, הם יתעקו שם. הם יתעקו שם והם עושים לנו בעצם מה שנקרא את הצרות של דברים שהם לא ברמת המודע המלא שלנו. זה לא שאנחנו מרגישים פתאום כאבי ראש או כאבי גב או חוסר שקט, אבל זה מתעצם ואני אומר לעצמי, אוקיי, אני לא שואל לעצמי איך זה קשור, אני הרבה פעמים גם מקבל פידבק, תפסיק עם זה, תעצור את זה, במקום... תעשה משהו עם הגוף שלך, תצא לצעידה, תעשה ספורט, לא אתגרי, משהו בגוף שלך, תעשה קפיצות, תעשה הרפייה, תעשה מתיחות, תעשה משהו שהמערכת תצליח להוציא את האנרגיה הזאת שנתקע בקי. צריך להבין, היצור האנושי, אנחנו, אין לנו שום דבר להגן את זה. דוד אומר, הדבר השני שמציל תינוקות זה צרכות, אבל אם חושבים על זה במובן היסטורי, אני לא חושב שהצרכות, הבכי של תינוק, הוא הדבר הכי שמגן עליו, כי ברור לנו שחיית טרף ישר רצה לראות מי זה הדבר הזה שפועל. אז אנחנו צריכים יותר מזה. אז אנחנו בעצם יודעים שאין לנו מה שנקרא מגן, ומה שאנחנו עושים במצב הזה של בהלה, משבר טראומה, זה שאנחנו באופן אוטומטי מקבצים את הגוף. ההתקבצות הזאת היא נראית לעין בחלקה, נגיד מכך כשרוצים לרוץ, אבל גם במצב שאימה נפשית אנחנו עושים את זה. התחום הגופני הפעילותי מאוד חשוב. יש אנשים שמתבטא אצלם אחרת, יש כאלה שהם רוצים פתאום לאכול הרבה יותר, או לא אוכלים בכלל, יש כאלה שהם רוצים לישון הרבה, וגם זה בסדר, ויש כאלה שהם באמת יעשו דברים שהם יותר כיוון של ספורט, טייפשי, אבל יש גם כאלה של יוגה ומדיטציה, כלומר, פעילות גופנית, אני מתכוון לכל הקשת, גם כאלה שהם בפעילות גופנית, מה שנקרא כמו ביוגה, מתכנסים ולומדים איך, להיות חשובים לגוף שלנו, וגם כאלה שעושים ספורט, או יוצאים לטיול, או על ההליכה מהירה, או משהו אחר מהסתכלות הזה.
אנחנו באמת מדברים הרבה על ספורט בפודקאסט הזה, כי משהו שמאוד עוזר להפרעת קשב, כי הוא גם מפריש המון המון דופמין, שקצת חסר במוח של הפרעת קשב, ממש נמצא במקום השני אחרי טיפול תרופתי, כיעיל טיפול בהפרעת קשב, אז גם מהבחינה הזו זה חשוב, וכמובן שזה עוזר גם מאוד הרבה בחינות, זה בריא, זה מעלה את תחושת העושר ברמה משמעותית, יש אפילו מחקרים שמראים שזה כמו טיפול תרופתי לדיכאון, אפילו יותר, ככה שספורט, וזה גם חינמי, זה זמין, כל אחד יכול למצוא את הספורט שהוא מתחבר אליו, ושהוא אוהב כמו שאמרת, ואני באמת רוצה להתחבר לנקודה הזאת, שאמרת שכל אחד ככה עושה משהו אחר שמתאים לו בפעילות עם הגוף, ובאמת גם שכל אחד עושה משהו אחר כדי להתמודד עם משבר, יש ממש סוגים של אנשים שונים שהם מתמודדים אחרת עם משבר, ואז גם אתה מדגיש את העניין שאנחנו לא צריכים לשפוט אותם, אלא לקבל שזו הדרך שלהם, אז אולי נפרט רגע את הדרכים.
אנחנו קוראים לזה בעברית, סך הכל הזה גשר מאחד, שגוף כבר דיברנו לפני רגע, זה כל הנושא של ספורט ושל פעילות מופנים בכלל, אבל גם הפייתית, זה לא רק חיים עצמה, כתבים למשל שגם מדיטציה מעלה דופמין, וגם מעלה סרטונין, זאת אומרת, גם רגיעה עושה את הפעולות, אם עושים פעולה נכונה של רגיעה. במופנים גם יש אנשים שכמו שאמרתי, הם מופנים, יש אנשים שהם מאוד מאוד מעשיים, הם מול מצב קשה, צריכים להתחיל לעשות דברים. וככל שהם עושים, הם מצליחים להרגיש שהם שולטים במצב. אז זה הגופני בגדול. אז זה ג' של גשר מאחד, גוף. הדבר שלי שמעשו זה שכל. ככה לזה, זה לא דווקא שכל, אבל זה נגיד היגיון או מציאותיות. זה אנשים שמה שחשוב להם זה להבין מה קורה, לאסוף מידע. לעשות לעצמם סדר בתוך המידע הזה. לבחור אלטרנטיבות, לחפש כל מיני דרכים, ותוך כדי זה גם ללמוד מניסיונם של אחרים, ולפתח את התוכנית שהם יכולים לפעול בה. זה אנשים שהם מאוד מאוד טובים בסדר יום ובתוכנית פעולה. זה עוזר להם. הקבוצה השלישית קראנו להם כמובן בגשר מחד רשת, זה רגש. זאת הקבוצה שהם ממש זקוקים לבטא את עולמם הרגשי, הם צריכים לצלצל למישהו לספר, הם צריכים לתגוש מישהו לשתף בהם. מאוד חשוב להם להרגיש אהבה וחום מהסביבה שלהם. הם מבטאים את הרגשות שלהם גם באופן חיובי, נגיד אהבה, שמחה וכו', אבל גם בצורה שהיא לא נעימת, הם יכולים להתפרץ ולכעוס ולתמוד לעצבנים, גם זה הדרך שלהם לבטא את הרגשות שלהם. יש כאלה שעושים את זה באופן יותר פסיבי, כמו כתיבה עצמית או הזנה למוזיקה. אז עברנו את הגשר, בואו נלך למאחד. מם א' זה מערכת אמונות. מערכת אמונות זה אומר מה שהבן אדם אומר לעצמו כדי להתמודד, כמו למשל, אני צריך שם לחפש משמעות במה שקרה, דימוי עצמי, אמונה באלוהים, איזושהי אמונה אחרת, כמו עבר נס פה, בוא נעבור גם את זה. אנשים שמה שעוזר להם זה להרגיש שהם מוסריים, מחזיקים איזושהי תפיסת עולם. כל הדברים האלה עוזרים להם, בגדול, הייתי אומר, זה איזשהו ניסיון לחפש משמעות ולייצג משמעות בחיים שלהם. ואז, גם בדבר הכי קשה, יש להם תחושה שזה חלק מאיזשהו מסע רוחני, נגיד. הקבוצה הבאה זה קבוצת החברה. זה לאנשים שקודם כל מאוד קשורים למשפחה שלהם, או לקבוצות בכלל, אבל כמובן באופן הראשון למשפחה, לחברים. הם זקוקים לתפקיד, מאוד חשוב להם להיות בקבוצה, מאוד לא טוב להם כשהם לבד. הם הרבה מאוד לוקחים אחריות בתוך קבוצה, והם, לא יודע, מנהיגים, אבל הם רוצים להיות פעילים בתוך קבוצה, לא פעילות לשפעילות, והנה הם לא ירצו ללכת ב... אני יודע מה, ללמוד איך להפעיל במטף אש, כי זה יותר מופני. הם ירצו להיות עם הביחד וביחד לעשות דברים וכו'. הקבוצה האחרונה, קבוצת הדמיונאים, או לצערי איך שבתי הספר בנקול, הילדים אלה, אסטרונאוטים. הדמיונאים, או אנשים שמשתמשים בדמיון, יש להם מגוון של קודם כל, הם משתמשים ביצירתיות, הם מתמודדים על זה שהם הופכים את הקושי שלהם למשהו יצירתי, הם מציירים, הם מנגנים, הם עושים משחקים, משחקי תפקידים, הם מאוד טובים באיתור, יש להם יכולת לקפוץ מעבר לעובדות, כי הם יכולים לראות דברים שבחשיבה רגילה של סיבה ותוצאה, אנחנו מפספסים, הם משתמשים בהומור, ויש להם גם איזושהי נטייה לראות עתיד, כלומר, הם אנשים שמאוד מסוגלים לראות עתיד, הדבר האחרון, שאולי לא תמיד אנשים מחבבים בזה, זה שהם נוטים להשיח את דעתם, כלומר, במקום לראות חדשות, הם יראו איזושהי סדרה מצחיקה. כולם רוצים לדעת בקרה, והם מה שנקרא מרגיעים את עצמם במובן הזה. זאת אומרת, פה אנחנו בעצם תיארת את כל הגשר המחד, אבל לכל אחד יש את היכולות בכל אחד מהערוצים. אלא שטבענו הוא כזה שאנחנו בגלל, נגיד מי שאנחנו ואיך שנולדנו, וכמובן, התרובה הסביבתית והלמידה, אנחנו בוחרים לעצמנו איזשהו צירוף.
כן, שתיארת את הדמיונאים, התחשקתי להחליף את השם שם לאנשי הקשב, כי זה באמת מאפיין כל כך הרבה מהם, אבל אני חושבת שיותר חשוב להגיד, זה שכל אחד יכול להגיב בצורה שהיא אחרת למשפר, או אולי בכמה צירופים אחרים, ואז זה מאוד חשוב להגיד את זה, כדי שאנשים לא יגידו אפילו לאחרים, לא, אתה חייב לעשות למשל ספורט, אתה חייב, זה רק מה שיעזור לך להתאושש מהמשבר, לא בטוח שזאת הדרך של אותו בן אדם להתמודד, אולי הוא דווקא צריך לכתוב למשל.
אחד הדברים שקוראים לנו במשבר, שאנחנו נצמדים לערוצים שהכי הכי מוכרים לנו, ואז אם אני נגיד בן אדם מאוד חברותי ומאוד מעשי, ואת מאוד רגשתית ומאוד קשורה בדמיון, אז את תראה לי שאת לא מתמודדת, אבל זה בגלל שהשיפוט הוא עוד יותר חזק, כי אני רוצה להאמין שהדרך שלי היא באמת מובילה את כולם. ואת בעצם אומרת, בצדק, בואו נהיה סובלני ונסתכל לראות מה קורה. יותר דוגמה אחת קטנה, לאחרונה הרבה פעמים פונים והם אומרים לי, אני רואה אצל הילד, אצל הנער, אצל הנער אכילה רגשית. כמובן שברגע שאני אומר אכילה רגשית, שמת על זה פתולוגיה, אתה תכף הולך לטיפול פסיכיאטרי, דיאטני וכו'. אז אני אומר, יכול להיות, אני אף פעם לא מפוסל את האפשרות להתייעץ עם אנשי מקצוע, אבל אני אומר, בואו נראה מה זה אומר. זה אומר שהבן אדם הזה התמודד דרך הגוף, זה אמרנו אכילה, ורגשית דרך רגש. אז בואו נראה אם יש עוד דרכים שמפעילות את הגוף ואת הרגש ביחד, ונציע לו את זה כאופציה. במקום להגיד לו, זה לא טוב, בואו נעזור לו, אני קורא את שיטת הג'יוג'יצו, בואו נעזור לו לראות שיש עוד דרכים מהכיוון שלו.
זה באמת חשוב להגיד את זה, ואפילו אני שהדוקטורט שלי הוא על תזונה וקשב, אמרתי שזה בסדר, זה בסדר גם לאכול קצת רגשית בזמן משבר, זה אחת מדרכי ההתמודדות שלנו, כמובן כל עוד זה לא הופך ל... פתולוגיה וחוק כמו שאמרת, אבל זו גם אחת הדרכים ויכולה להיות זמנית, ובהחלט אפשר לנתב אותה לדרכים אחרות מאותו תחום של של הגוף, ואז זה יעזור גם שם.
בהחלט, כל אדם מספר כל הזמן סיפור על איך הוא מתמודד עם החיים. זה אישה שאני פיתחתי כבר לפני הרבה שנים, היא מאוד ידועה בעולם כבר, שאומרת, במקום לנסות לקטלג מה רע או מה לא טוב או מה נחשב בבן אדם, איך הוא עושה את המאמץ שלו לפגוש את החיים האלה, שזה גישה אחרת לגמרי, זה גישה שאומרת, בסופו של דבר כל אחד רוצה לשרוד. אנשים לא רוצים להיות פתולוגים, אני עובד עם טראומות בערך 45 שנה, אנשים לא רוצים לסבול מטראומות. הם לא נהנים זה, זה סטבל, אנשים לא רוצים לחיות במצבי לחץ מתמשכים. אלא שברגע שאנחנו מסתירים על זה קטגוריה של פתולוגיה, אנחנו קודם כל מקבלים את זה, כי אם זה פתולוגיה אז אני דפוק, אני לא בסטנדר, משהו לא תקין אצלי. לעומת זה, אני אומר, רגע, יכול להיות שזה גם משהו לא תקין, כי את בדיוק ציינת משהו שהוא מאוד מהותי. אם אני עושה את זה עוד ועוד ועוד ולא מצליח להתמודד, אז זה כבר לא יעיל. אז במקום פתולוגיה, אני אומר, זה לא יעיל. כי אני חושב שאנשים רוצים להיות יעילים, אנשים רוצים לתפקד, אנשים רוצים להתמודד. זה מקרים הנדירים שאנשים נהנים מחוסר ההתמודדות שלהם. אבל אז גם אני בודק איך הם נהנים במרכאות מחוסר מהיכול שהם להתמודד. כי אני יכול להגיד לך, גם אז הם מספרים את סיפורם. אנחנו יצור שכל הזמן מספר סיפורים, כדי לתת לעצמו משמעות כדי לתפוס איזושהי דרך להסביר לעצמי את העולם הזה, שאין לי דרך להסביר אותו. אנחנו חוזרים שם לבודיזם, הבודיזם לא מנסה להסביר את העולם, הוא מנסה להסביר שאת הדרך שצריך לקבל את זה, שאתה לא יכול להסביר את העולם, שיש אי ודאות ויש סבל ויש צער, ואתה לא יכול להסביר את זה, אבל אם אתה תתבונן בזה, ותהיה מסוגל לראות איך אני יכול לגייס את זה לטובת עצמי, ולטובת סביבתי, הרי שאתה בדרך לאיזושהי הקלה.
אני כל כך מסכימה איזה, אני גם בגלל שאני עובדת עם הפרעות קשב כל היום, אז אני כל הזמן צריכה להסביר ולהגיד שאין דבר כזה, ילד שהוא עצלן, איש שהוא עצלן, אם מישהו מתנהג בצורה כזו, כנראה שיש שם איזשהו קושי, כי אנחנו באמת, כי תמיד הפרעות קשב נראות כמו עצלנות מהצד, בגלל שקשה להניע לעשות דברים ולסיים אותם, אבל בסופו של דבר כל בן אדם נולד עם יצר טבעי, מולד לסקרנות, חיפוש, למידה, לרצון להיות יותר טוב, ואם משהו שם תקוע, משהו שם קשה, אז זה נראה כמו עצלנות, או נראה כמו דברים נוספים, אבל באמת כמו שאמרת, אף אחד לא אוהב להיות בתוך טראומות, וגם לאנשים יש כוחות כל כך אדירים, אתה בטח ראית את זה, ואני גם רואה את זה, להתגבר מקשיים נוראים שהם עוברים, באמת, כוחות האדם זה דבר שהוא אין לתאר, הוא תמיד מפתיע אותי מחדש, אבל חשוב לציין, אני חושבת שגם לא בהכרח רואים את זה מיד כשקורה משבר, או אפילו בתקופה שאחרי משבר, וגם כאן אני רוצה רגע לתת טיפה מקום, מה שנקרא של כבוד, למה קורה לנו אחרי משבר, וגם לאפשרות להיות בזה בלי לשפוט עצמנו, להקות את עצמנו שאנחנו לא עושים.
את בעצם מצביעה על עוד מושג שבשנים האחרונות קנה לו מקום שנקרא חמלה עצמית. לא יודע אם זו מילה שהרבה אנשים יאהבו, אבל אני אומר מה שאת בעצם אומרת, בואו נראה רגע סובלנים לעצמנו. כי מה שמתעורר בנו זה כמו שאמרתי, זה כל מיני דברים שאני לא רגיל להם. והשאלה הכי גדולה שעומדת לפניי, האם אני אוכל להתאושש, האם אני אחזור להיות מי שהייתי. זאת שאלה מאוד גדולה, כי משבר הוא בעצם, לפחות לפי התפיסה הסינית, הוא גם סיכון וגם סיכוי, או גם הזדמנות. ורובינו בעיקר מתמקדים בחלק המפחיד, שאני לעולם לא יצא מזה, זה יהיה יותר גרוע. אגב, גם בהתקפי פאניקה זה אחד הבעיות שלנו. הגוף כבר יצא מההתקף, אבל המוח ממשיך לתת לגוף איזושהי מהירה שלילית, ואני יודעים שיש קשר בין מחשבה לבין תחושה לבין התנהגות, ואז הבן אדם ממשיך לדבר על עצמו במושגים שליליים, וכמובן הוא מכניס אותו למצב יותר ויותר, הייתי אומר סטרסורי וחבל, כי הוא יכול גם לעצור את זה, כי על המחשבות אנחנו יכולים מאוד מאוד להשתרד. אני לא יכול לשנות את קצב פינו מפעימות הלב שלי, אני לא יכול לשנות את גודל השונים שלי, אבל אני כן יכול לשלוט בנשימה שלי, ואני כן יכול מאוד לשלוט במחשבות שלי, אם אני לומד איך לעשות את זה, וזה יכול לעזור לי. אבל משבר מתבטא, בכלל מצבי לחץ מתבטאים קודם כל בגוף, כמו שאמרתי, אבל גם בהרבה מאוד מחשבות שליליות. והבעיה של מחשבה שלילית, שהיא מחפשת אישור בחוץ. המוח שלנו הוא בנוי שהוא צריך לחפש איתותים של סכנה, לא איתותים של חמלה לצערנו, ולא איתותים של אהבה, גם את זה הוא מחפש, אבל איתותים של סכנה לוקח לנו לזהות בערך 2 מילי שניות. איתותים של אהבה 9 מילי שניות, והאמצע הנוטרליות זה משהו כמו 5-6, אבל כשאני במצב רע, בגדול, מצב סטרסור, מצב משברי, אני כל הזמן מחפש סימנים של סכנה, ואז מחשבה שלילית מתפרש אצלי כאיתות סכנה, וכמובן היא יוצרת את כל מה שהפוך עם הג'ליבה על דופמין, היא מייצרת את האדרנלין, והיא מייצרת את האצטיל חולין, היא מייצרת את כל מיני מנגנונים של סטרס, סטרס, סטרס. עכשיו, מה שקורה הוא שברגע שאנחנו נכנסים לזה, והמחשבה השלילית מתפרשת כאמת, כי לצערנו, המוח שלנו, כשהוא מתחיל לחשוב, הוא חושב שהמחשבה זה אמת, אז אני מתחיל להרגיש מאוד רע, ואז אני מחפש בחוץ, אישושים לזה, מה שנקרא, שזה יאשר לי. וככה אני מחמיר את מצבי. עכשיו, במשבר זה מאוד מאוד ידוע שאנשים נכנסים למה שנקרא באנגלית סלפ-טוק. הם מדברים על עצמם, דיבור שלילי על עצמם ועל המצב. ואחד הדברים שאנחנו אומרים, ככל שנוכל לעזור לבן אדם לאתר את המשפטים האלה שהוא אומר, לא להפוך את זה ל- don't worry, be happy, אל תדאג, תהיה שמח, או כל מיני מילים כאלה, שהם לא רלוונטיים שבן אדם במשבר, הוא צריך גם, הייתי אומר, תיקוף למה שהוא מרגיש. אז השלב הזה זה באמת תיקוף, להגיד, כן, אני מרגיש ככה וככה. אבל זה לא סוף הדרך, סוף הדרך. אם זה היה סוף הדרך, אז הוא יעלים ידיים. יש את השלב השני שמתחיל לשאול את עצמו, אז מה זה אומר? והאם אני יכול למצוא דברים שיכולים לאושש אותי, אני יכול לשאול את המחשבה, אני יכול לבדוק שהמחשבה הזאת בכלל נכונה, זה חלק מהבעיה של מחשבה נגטיבית, שהיא מתחבה, כאילו היא גם הגיונית, והיא לא תמיד הגיונית, כי אין לך שום מוכחות לזה, רק הפרשנות ותחושות הגוף עם מחשבות כאלה מאוד מאוד קשות. אז בגדול אני אומר, יש הרבה סימפטומים, הם יכולים להיות מהתחום הפיזיולוגי, והם מהתחום הפסיכולוגי של חרדה, של דאגה, של דכדוך, של קושי להתרכז, את החלק ההתנהגותי יותר, של הימנעות, של הסתגרות, ויש את החלק, הייתי אומר, היותר עוררותי, העצבנות, שהוא יותר קשור בהתנהגות, וכמובן יש גם את החלק הבנשי, של הסתגרות, של כמית פרצות על הזולת, של כעסים, שאיפשהו נופלים בין התחומים של בין רגש לבין התנהגות לבין פיזיולוגיה. וכל אלה הם תגובות ממש נורמליות, מקובלות, כיוון שאנחנו, קודם כל נזכור, אנחנו קופסה שהיא קודם כל גוף, והגוף שלנו מייצר דברים, הוא צריך לשחרר אותם. עדיף שהוא לא ישחרר אותם באלימות, אבל רגש קשה הוא גם רגש. אז אני אומר, בואו נתבונן בו, ונדע שזה הרגש. ניתן לו שם, כבר אנחנו בחצי הדרך שהוא לא שולט בנו, אנחנו שולטים בו. נעשה משהו עם הגוף שלנו, ניקח נשימות ונפעיל אותו, אנחנו כבר מורידים אותו. נחשוב האם יש לנו ניסיון קודם במצב כזה, ואני יכול לגייס את הניסיון הזה מצוין. אין לי ניסיון קודם, יש מישהו בסביבתי שיכול לעזור. כלומר, הכיוון הוא לא להיכנס למחשבה שהיא מאוד אופי את המשבר, שבעיה אחת מובילה לפתרון אחד.
אהבתי שהכנסת פה ממש ממש דרכים שהן פרקטיות שאפשר לעשות, או לעשות למי ש... ככה קרובנו שחווים משבר שיכולים לעזור, אפילו כמו באמת לחשוב על סיטואציה אחרת שהייתי בה במשבר, שלצערי יש לנו כאלה לאורך החיים לא מעט, ולאנשי הקשר אפילו יותר, ולחשוב מה עזר לי שם, מה עשיתי שם, שעזר לי להמשיך, להתמודד, ומה החוזקות שלי ומה הכישורים שלי שיכולים לעזור לי לצאת מהמצב הזה, ומה באמת השלבי התאוששות ממשבר? איך אני יכולה לזהות איפה אני נמצאת, או מה עוד מצפה לי?
אני אגיד שהדבר הראשון שאני שואל את הבן אדם, מה היה הסימן הראשון שלך שחזרת לנורמליות? יכול להיות שאתה אומר, אני אמצא שאני יכול לשבת בשקט, או לא בשקט, ולשחק איזשהו משחק שעכשיו לא יכולתי. אני אמצא שאני אגיד, אדם מבוגר יגיד, אני פתאום מוצא שאני יכול לשבת על כוס קפה, וסתם לחשוב לעצמי דברים או לא. לא יודע. כל אחד יש לסימן שלו, שאומר לו, ככה זה השגרה שלי. זה הדבר הראשון שאני אומר עם האנשים. אבל אם נדבר באופן יותר מדעי, אז הדבר הראשון שאני יכול להגיד, זה האם אני מצליח להרגיש שהשינה שלי יותר טובה. שאני ישן יותר בשקט, שאני לא מתעורר במהלך הלילה, שאני נכנס לשינה בקלות, באופן יותר קל, יותר טבעי. שאלה שנייה זה כמה אני מצליח באמת לאכול, לא באכילה רגשית ולא בצמצום רגשי, אלא באמת, אני אומר, אני מסוגל לחזור לרגלים האלה. כמה אני מסוגל נהנות ממגע אנושי, כמה אני מצליח להרגיש שמחה, כמה אני מרגיש שאני מצליח לחזור לעבודה ולמצוא את זה מתרכז. יש סיפור מאוד ידוע על אדם שעבר תאונה ושבר את שתי הידיים, והרופא שם לו גבס ואומר לו, אחרי שנוריד לך את הגבס, אנחנו נוכל לנגן פסנתר נפלא. אז המטופל אומר לו, וואי, דוקטור נהדר, בחיים לא ניגנתי על פסנתר. אז אני לא רוצה שאנשים יהיו מה שהם משהו לפני כן, אבל אני אומר, לפחות מה שהם היו לפני כן. אז אני אומר, בהחלט גם במדד הזה של הקשב, שהוא חוזר פחות או יותר, וגם שההתפרצויות, שאני קורא פתיר קצר, הולך ושוב, מגיע לנורמה, שוב אני מקליע בעובדה שאנשים עם בעיות קשב, לפעמים יש להם פתיר קצר, אבל שאני מפתיר הקצר הרגיל, שאני לא מתעצבן יותר מהרגיל. כלומר, כל הסימנים שאני איכשהו חוזר לאיזה שהם איזונים קודמים. ובאמת אני אומר, הדבר שאני כאילו אומר גם, בתוך המשבר אפילו, שאז לך, מה היה הסימן הראשון שלך, שאתה חזרת למותר, שמשהו מהיומיום הפשוט שלך חזר. כשאתה במשבר, אתה לא מאמין שלך זה יחזור. נגיד שאתה שוב מסוגל ליהנות מלשמוע את המוזיקה שאתה אוהב, שאתה מסוגל לראות סרט שאתה אוהב, אנשים שהם דתיים, שאתה מסוגלים, כן, ללכת לבית הכנסת בכל התפילה, כי כשהם במשבר הם לא מסוגלים להתרכז. אז אני אומר, זה סימנית שכל אחד ייתן לעצמו, וזה גם מתכנס את המוח לחפש את הסימן הזה. כי כשהוא מופיע באופן טבעי, והוא מופיע, ואתה לא מצפה לו, אז אתה לא שים לב לה. וכשאנחנו לא שים לב לדברים, הם בורחים לנו, כי סימנים הם בדרך כלל מאוד קטנים. ואני אומר, בואו נשים לב לסימנים האלה, זה יהיה העיתותים שלנו, איך אני קורא לזה, זה ההוריד של אור מתחיל להופיע בתוך החשיכה.
ממש ככה, תיאור יפה. ולקראת סיום הפרק הכל כך מעניין הזה, ככה שאלה האחרונה שיש לי אליך, אם אני רואה חבר או בן משפחה שנמצאים במצב של משבר, יותר מסתגרים, יותר מתבודדים, איך אני יכולה לעזור להם?
בגדול, תהיו ליד. גם אם הבן אדם לא מדבר, לא משתף, נוכחות שפטה, אבל נוכחות יציבה. אני חושב שאנשים צריכים אנשים, לא כמו שמשחקים משחק באפליקציות. הם לא צריכים דברים מאוד מיידים, צריכים להגיש אנשים בעיקר במשבר. זה דבר אחד. דבר שני זה לחשוב עם עצמך, מה הדברים שהבן אדם הזה אוהב. נגיד, הבן אדם מתקשה, ונגיד גם ממעט לאכול. אתה שואל לצלך, מה האוכל שהוא הכי אוהב? ומכין אותו. לא, לא, לא משחק את הפולניה. אחד דרך האוכל הכי טוב, אתה לא אוכל, לא, לא. אתה מכין את האוכל הזה, בוא נאכל קצת. אני מדבר על איך אני נותן לבדם את התחושה, we care about you, אכפת ממך. אבל לפוז הזרה מאוד גדולה. אנשים במשבר לא זקוקים לרחמים, הם זקוקים לחמלה. רחמים זה הופך אותם למסכנים, חסרי אונים. חמלה אומרת, אכפת לי נורא ממך, אני נורא רוצה לעזור לך, אבל אני רק בן אדם, ואתה רק בן אדם, אני אוכל להיות פה, ונראה אם זה יעזור. אז נוכחות זה נורא חשוב. הדבר השני זה באמת לא לעזוב לבד, ולדאוג שהבן אדם יודע שאנחנו דואגים לו, לא מודאגים, דואגים, ושאנחנו יודעים שזה ייקח זמן. זה עוד דבר שחשוב להגיד לאנשים, שזה ייקח זמן. הרבה פעמים משבר הוא כרוך באבל, לא דווקא אבל של מוות, אבל של הפסד במשהו, של קריירה שהיא בנבלה, שהיא נכשלתי בדברים. זה סוג של אבל, זה לא אבל הגדול של מוות. אבל לאבל יש שלבים, ובעיקר צריך סבלנות, נוכחות אנושית, וידיעה שבסוף הדברים אצל רובנו המכריע לאט לאט מסתדרים. זה לא מהרגע לרגע. עוד דבר, שיש בו עליות ומורדות. פתאום מרגישים אחד נפלא, נראה שיצאנו מזה, מה זה עוד פעם יורד. בסוף, זה עניין כמובן של זמן, אבל אני מעריך שבדרך כלל רוב האנשים, כשהם בתחום הנורמטיבי של העניין, 6 שבועות, מעצירו כמה חודשים, והם חוזרים לתפקוד. עכשיו, אם זה משבר קטן, כמובן שזה צריך להיות הרבה יותר קצר. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד, זה לשמוע על אוטונומיה. לשמוע על האוטונומיה של אנשים, לתת להם תחושה שאתם לא חושבים שפתאום נעשו, הם משותקים בכל הגוף. ומה שהם מסוגלים לעשות, לעודד אותם לעשות אותו. לא, 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 אני אביא לך את הכוס שתייה. לא, אתה יכול לשים לך, אני אהיה לידך, אני אביא לך את הכוס שתייה. כלומר, העניין זה שלטפח אוטונומיה הוא נורא נורא חשוב. כי אחרת אנחנו מפתחים בבנה, ואנחנו שגם זה יש לאנשים את הצורך. אני אכנס לתפקיד של שנקרא החולה או המסכן. לא בגלל שום דבר רע, אלא בגלל שזה מין תפקיד. דיברנו על זה, יש גם תפקיד כזה. ואנחנו יכולים לחזק אותו, או אנחנו יכולים להצטרף ולהגיד, אבל אתה מסוגל, אז בוא תעשה את זה, אני אעשה את זה איתך.
איזה מסר כל כך חשוב ויפה וגם אופטימי לסיום, וגם אני יכולה להוסיף מהמקום של אנשי הקשב, גם מחקרים מראים שיש להם יותר חוסן, בגלל שהם עוברים יותר אירועים קשים בחיים שלהם ומשברים, וצולחים אותם כל פעם מחדש, ואז הם רואים שהם יכולים, וזה מחזק אותם, ראינו את זה אפילו בתקופת הקורונה, אפילו על סטודנטים שהם בעצם היו יותר עם יכולות חוסן לעבור את התקופה הזו, כי הם כבר יודעים מה זה קשיים במסגרת של לימודים, אז באמת צריך לזכור שזה לוקח זמן, אנחנו באמת לא פה באינסטנט, אבל אפשר לצאת מזה יותר מחוזקים לחיים, ואני באמת אשמח לסיים עם המשפט הזה, ולהודות לך מאוד מולי על פרק חשוב ומעניין ביותר.
תודה לך.